ערב טוב, אני מזכיר מה שבו ירוחם סיים. יש כאן הרבה רמקולים, שומעים? בשבוע הבא לא יתקיים השיעור, אנחנו בשיעור האחרון של לפני פסח, נתראה בעזרת השם בסופו, אבל אני רק מזכיר, אם נשכח להזכיר את זה בסוף, שבשבוע הבא לא יתקיים, והשיעור הראשון הוא בשבוע שמיד אחרי פסח, יום שני, בעזרת השם, שאחרי החג. ויהיה באמת השיעור הזה היום, גילוי גם לנשמותיהם הקדושות, שמי שעלו היום על קידוש השם, גם במנרה שבצפון שנתגלה היום, וגם בדרך בואכה ירושלים, שבעזרת השם באמת ניכנס מהכל לחודש של גאולה, וניסן יגאלו, וניסן עתידין לגאל. אולי גם הדברים שבהם נעסוק בהגדה של פסח, ובהקשריה של ההגדה של פסח, מחוברים לאותם הדברים. הלילה הזה כולו נקרא לא לחינם ליל סדר. וכל כולו באמת בנוי בסדר מאוד מתובנה, מאוד מוגדר. הסדר של הלילה הזה בחלקו הוא עקרוני לכל מצוות סיפור יציאת מצרים. יש סדר של שאלה ותשובה. זה לא רק גורמים מסייעים להתעוררות הילדים, או כל מיני רעיונות נחמדים לניהול הסדר בלילה. זה גם. אבל אנחנו מצווים בלילה הזה במצוות סיפור יציאת מצרים בראש ובראשונה. במצוות סיפור יציאת מצרים ראינו יותר מפעם אחת, איננה עוד לילה שבו אנחנו מקיימים מצוות זכירת יציאת מצרים, שאותה אנחנו מקיימים כל יום וכל לילה. כדי שהמצווה הזו של הלילה הזה תעשה כתקנה, אנחנו צריכים שתהיה ביציאת מצרים מציאות של סיפור. סיפור, דהיינו מצב שבו לא רק אני מספר על, אלא אני חווה את. אני עכשיו נכנס למצרים, עובר את מצרים, יוצא ממצרים, והולך ועובר את השלבים האלה שלב אחרי שלב. כל המצווה הזאת בלילה הזה, הסדר שלה הוא מחויב הלכתית בכמה עניינים. למשל, הזכרנו את השאלה והתשובה, אם אין שאלה בלילה הזה, לא קיימתי מצוות סיפור יציאת מצרים. זה לא עניין טכני שתקנו פה להגיד מה נשתנה. בהלכה מופיע שאם האדם נמצא לבדו בסדר, הוא צריך לשאול את עצמו ולענות לעצמו. כי יש בתוכי משהו שלא יודע ומשהו שיודע. ואני צריך לשאול ולענות. כך גם בסדר שמתחיל בגנות ומסיים בשבח. שכשעונה לתשובות לשאלות מה נשתנה הלילה הזה והוא מתחיל בעבדים היינו לפרעה במצרים, הוא מסיים בשבח ויוציאנו. הוא מתחיל בגנות, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. הוא מסיים בשבח ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. כי הוא צריך לעבור את השלבים האלה. הוא צריך להיכנס אל העבדות הזאת, להיות בתוכה, לצאת ממנה. הוא צריך לעבור את כל אחד מהשלבים, ולכן התבנית, הסדר של ליל הסדר, הוא חיוני הלכתי. זה אולי מה שעומד גם מאחורי סדרים שקבעו בכל הדורות להזכיר לנו, סימנים, שקבעו לנו להזכיר לנו את עריכת הסדר. המרכזי שבהם, הידוע שבהם, שאיננו כאן מומחים להיכנס לשאלה המרתקת, איך הוא הפך להיות נהוג, אני חושב, כמעט בכל קהילה וקהילה, הוא הסימן של הקדש אוחד. השאלה איך הוא הפך להיות נהוג היא מעניינת מאוד, כי הסימן הזה נתקן או על ידי רשי בצרפת, באשכנז, או על ידי מישהו מבעלי התוספות קצת מאוחר מרשי, כמה עשרות שנים אחרי רשי, אבל מבתי המדרש האלה מתחיל הסימן של קדש אוחד. והסימן הזה הוא הפך להיות מאוד מאוד מקובל, ומנהג ישראל קדושים מחייב להבין אותו לעומק. אני רוצה לטעון שהסימן הזה לא בא רק כדי לעזור לנו לזכור את התחנות שאנחנו עוברים בליל הסדר, אלא הוא בא ללמד אותנו משהו הרבה יותר מהותי. אולי רק כדי להיכנס לליל הסדר, היא עברה כמעט שנה מאז שהיינו בו בפעם שעברה, אולי כדי להיכנס אליו נחזור רגע על הקדש אורחת, ונחזור עליו ממקור אחד שיש לפנינו. מקור אחד שיש לפנינו הוא צילום ממחזור ויטרי. זהו אותו מחזור ויטרי שכותבים תלמידי רשי, רבינו שמחה, מתלמידי רשי, וכאן הוא מופיע כסימן שערך אותו, אתם רואים, סדר ערוך שסידר רבינו שלמה בר יצחק זכר צדיק לברכה. כאן הוא מופיע כסימנו של רשי. וכך זה מתחיל, סדר פסח מרבינו שלמה. קדש, זה מופיע ההלכה של הקידוש. אורחת, קרפס, יחד. רק נזכיר, אורחת, נוטל ידיו, הדברים מופיעים כתובים לפנינו, נקרא אותם במהירות, ומברך על הירקות, כי במחזור ויטרי לא הקפידו שזה יהיה דווקא קרפס, כתבו הירקות, אבל אנחנו נוהגים שזה יהיה הקרפס, תפוח האדמה, הקרפס, לא חשוב, בורא פרי האדמה, וטובל אותו בחומץ או בחרוסת, ואוכל. עד כאן היה קדש, אורחץ. דבר מעניין הרחיצה הזאת, כי לא תמיד אנחנו מקפידים ליטול ידינו לפני ירק שאנחנו אוכלים וטיבולו במשקה, אבל כאן אנחנו מקפידים. ואחר כך אנחנו טובלים את הירק הזה כמו שכתוב פה, ואז עוברים ליחד, ובוצע אחת מן המצות לשתיים, ונותן חצייה בין שתי השלימות וחצייה תחת המפה, שיוכלנה בגמר סעודה, ומוזג כוס שני. בקידוש היה כוס ראשון, עכשיו הוא מוזג כוס שני, ומגיע למגיד, להלחמניה, למה נשתנה. רק נזכיר את היחד, ביחד אני, יש לפני הרי שלוש מצות, נכון? ואני לוקח את המצה, כאן כתוב אחת מהשתיים, אבל אנחנו נוהגים לעשות את זה באמצעי. המצה העליונה היא להמוציא, את המצה האמצעית אני חוצה לשניים, ואת החלק הגדול אני מחביא, אני תומן בתוך המפה, והוא יהיה לאפיקומן. זה בעצם אגב הדבר היחיד שמחבר בין החלק הראשון של הסדר לחלק האחרון, היחץ והצפון, שנגיע אליו אחר כך שנוציא את האפיקומן. עוד נגיע לזה. מגיד ואומר הלחמה ענייה וכל האגדה. אגב, הלחמה ענייה זאת לא רק אמירה סתם, זה נאמר גם שנייה אחת אחרי היחד. מיד מסיימים את קרפס יחד, הלחמה ענייה. הפרשנים אומרים, וזה נראה הדבר ההגיוני ביותר, שכאן הילד בעצם עומד ותמה. מה זה מנהג העניים הזה שלך שאתה מכביל לי פה פתאום מצות? אתה לא נוהג בדרך כלל ככה מצה שלא רואים, אנחנו רואים תמיד בבית לחם משנה כל שבת. אבל כאן אנחנו רואים שלוש מצות, ואת האמצעית אתה לקחת והכבאת בפנים, נשארותם צרורות בסמלותם, וההנהגה הזאת גורמת לשאלה. ועליה באה מיד ההתייחסות, הלך מה עניה דאכלו אבותינו, כך אכלו אבותינו. ואומר הלך מה עניה וכל האגדה, וכשהגיע לומר מצה זו שהנוכלים יגביהנה מתוך הכלי, וכן המרור, אני מדלג, ואז מגיעים לבאים, רחצה, מוציא, מצה, מרור, קורך. הרחצה, כבר נטלנו ידיים, אבל הפעם אנחנו נוטלים ידיים ברצינות. בפעם הקודמת נטלנו ידיים לדבר שטיבולו במשקה, וגם לא בירחנו על נטילת הידיים הזאת, וברוב מנהגינו נוטל את הידיים רק עורך הסדר שם. ועכשיו אנחנו עוברים לנטילת ידיים של כולם, אבל עדיין לא לאוכל. לפני האוכל יש עוד ארבעה סימנים חשובים. מוציא, מצא, מרור, קורך. נוטל ידיו ומברך על השלימה המוציא ועל הפרוסה הזו שנותרה על אכילת מצא, ואוכל משתיהן יחד ונותן לכל המסובים. מרור ומברך על החזרת על אכילת מרור וטובל בחרוסת ונותן לכל אחד ואחת כזית. מעניין הנוסח במחזור ויטרי. ונותן לכל אחד ואחת כזית. קורך וחוזר ובוצע ממנה שלישית, עכשיו המצה התחתונה, ואוכל ממנה ומן המרור ומטבל בחרוסת יחד, זכר למקדש כהלל. רק נזכיר שוב במילה אחת, פשוט כדי לראות את המכלול. אכילת מצה בליל סדר אנחנו אוכלים כמו שכתוב בתורה, ואנחנו מקיימים מצווה דאורייתא, כי המצווה בתורה היא בערב תאכלו מצות. אכילת מרור אנחנו אוכלים ומברכים על אכילת מרור, אבל אנחנו מקיימים פה רק מצווה דרבנן לצערנו ולא דאורייתא. כי בתורה לא כתוב בערב תאכלו מרור כמו בערב תאכלו מצות, אלא כתוב שאת קורבן הפסח אוכלים על מצות ומרורים יאכלו. ואת קורבן הפסח אנחנו באבונות עוד לא אוכלים, לכן באכילת המרור אנחנו לא אוכלים אותה כמו שזה כתוב בתורה. וכדי להזכיר לעצמנו את המקדש, אנחנו עושים אחר כך את הקורך, ועושים את הקורך כהלל, ולא ניכנס עכשיו להלל. אחרי זה מופיעים חמשת הסימנים האחרונים, שולחן, עורך, ספון, ברך, הלל, נרצה. נראה רגע בפנים, שולחן, עורך, ואוכלים סעודתן. זה מופיע מאוד בקיצור, למרות שזה החלק היותר ארוך. בלילה הזה, פחות ככה נהגו כמו שאני מכיר, וכשיגמרו סעודתן אוכלים מן הפרוסה שתחת המפה, זאת הפרוסה הגנובה, האפיקומן, שעכשיו אנחנו מוציאים אותו החוצה, והיא לחובת אכילת מצה באחרונה, כשם שהיו אוכלים בימי המקדש, היו מסיימים בטעם של הפסח, ועכשיו עם הטעם של המצה, אחריך ברך ברכת המזון על כוס שלישי, ואחר כך הלל חוזר ומוזה כוס רביעי, אומר עליו לא לנו, וזה מעניין, הלל כבר אמרנו בהתחלה. אמרנו לפני השולחן עורך, אמרנו עוד בסוף המגיד את החלק הראשון של ההלל. זו בכלל הפעם היחידה בשנה שאומרים הלל, לא בבית כנסת, לא בתפילה, לא כחלק מן התפילה, אלא כחלק בסיסי מרכזי מסעודה. אבל גם הפעם היחידה שבה חוצים את ההלל לשני חלקים. וכשרשי או רבינו שמואל מבעלי התוספות, לא חשוב, תקנו את הסדר הזה, הם לא קראו להלל הראשון הלל, למרות ששם מופיע הסיפור של בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז. הם קראו הלל לחלק האחרון שמתחיל, אם זוכרים, בפרק הבא בהלל, שבעצם עושה כבר בדברים העתידיים, ולא במה שהיה בעבר. לא לנו השם, לא לנו כי לשמך, תן כבוד. למה יאמרו הגויים? זה פרק שבכלל חזל הבינו אותו כעוסק בגוג ומגוג. ובסוף נרצה. ונרצה זה שרצה האלוקים את מעשינו, זה הלשנה הבאה בירושלים הבנויה. אל תנסו לראות את לשנה הבאה בירושלים הבנויה אצל רבינו שלמה בר יצחק, בגלל שכל הנוסח הזה של חז"ל, סידור פסח כהלכתו, רק אז התחיל. והוא מובא, הפסוקים האלה של חז"ל סידור פסח, כאשר זכינו לעשות אותו, כן נזכה לעשותו, הוא הנרצה, אבל הנרצה הוא סופה של האגדה. הקדמתי בזה כדי לזכור את הסדר. מה שיש לפנינו הוא 15 סימנים. בלילה הזה ליל 15 בניסן. למספר הזה של 15 יש משמעות חשובה מאוד. הפעם הבאה שזה יבוא תהיה בפיוט לא רחוק, מאוד חשוב, שגם אותו נוהגים כולם להגיד. אחרי שרבי יהודה נותן את הסימנים של דצח עדש באחיו, שעוד מעט נגיע אליהם, הם מהותיים מאוד לענייננו, מובאים כל הדברים שם של רבי יוסי הגלילי, שהיה מדבר על כמה מכות לקו במצרים וכמה על הים. הוא עושה חשבון שבמצרים לקו באצבע, כי החרטומים אמרו אצבע אלוקים היא, ועל הים כתוב ויר ישראל את היד הגדולה. יש שם איזשהו חשבון מעניין של פי 5, ואני לא נכנס אליו. באמצע אנחנו מתלהבים ומתחילים לשיר די דיינו. וגם זה אגב דבר מעניין, פרץ לכל המנהגים כמעט. זה לא נראה מהותי כל כך לאגדה, אבל בכל זאת עוסקים בזה כולם. ואגב, רבי סעדיה גאון בנוסח ההגדה שלו מביא את זה, הוא מעיר הערה מעניינת, איך לומר את זה. הוא אומר, אתם רואים את מקור 3, ורבים מחברינו, מקור 3, מצד שמאל למעלה, מוסיפים בסיפור הגאולה תוספת אגדה שאומרים אותה לפני שאומרים רבן גמליאל אומר. רבן גמליאל אומר זה מה שמופיע אחרי כל הפיוטים האלה, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, שזה א' ב'. אז רבים מחברינו מוסיפים תוספת אגדה שאומרים אותה לפני שאומרים רבן גמליאל אומר, והיא מתחילה מרבי יוסי הגלילי עד על אבונותינו. אם תראו שנייה את סוף מקור 2 שעוד מעט נגיע אליו, בסוף אילו הוציאנו די דיינו, כתוב כמה מעלות טובות למקום עלינו, נכון? כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת, והסיום שבנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו. אז אני חוזר לרס"ג, יש לו הערה יפה. אם כן, רבים מחברינו מוסיפים את זה, ואז הוא כותב כך, ואף על פי שיש בה אריכות לשון רבה, אינה מזיקה למי שאומרה. ביטוי יפה מאוד של רבי סעדיה גאון. ראיתי כמה שאמרו את זה ויצאו מזה חיים, לא מזיק, זה טוב. תמיד היו אומרים את זה על תה ותהילים לפעמים. להזיק זה ודאי יכול לא להזיק. אינה מזיקה למי שאומרה. הביטוי הזה הוא מעניין, וכנראה שכשנעמיק קצת עכשיו ב-15 מעלות האלו, ואני הולך להיכנס אליהם, כי אני רוצה לחזור בסוף לקדש ורחץ. אני רוצה לטעון שכשתקנו את תקנת קדש ורחץ, ביקשו שנעבור תהליך שאנחנו קוראים לו פה בשיעור 15 מעלות ושלושה חלקים. זה תהליך נפשי שצריך לעבור אותו, והוא מרכז כל סיפור יציאת מצרים. זה קוד שצריך להיכנס אליו, לפענח אותו ולראות אותו לאט לאט. איפה מופיעים 15 המעלות? איפה מופיעים 15 החלקים של המעלות הטובות? נחזור עליהם רגע אחד ביחד. על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו. אני ברשותכם דילגתי על האילו, אילו, אילו, מתוך הנחה ש... כשרואים את הסיכום, זוכרים שהכל הופיע שם גם, אבל זה יוצא אותו דבר. שהוציאנו ממצרים ועשה בהם שפטים ועשה באלוהיהם והרג את בחוריהם ונתן לנו את ממונם. זאת החמישייה הראשונה. מי שלימד אותי אגב לחלק את זה לחמישיות זה המהר"ל שמופיע פה מצד שמאל ועוד מעט נראה חלקים ממנו. זאת לא חמישייה שאני חושב שהיא חמישייה, אלא מה שבעצם בו עוסקת כל החמישה האלה זה במצרים וביציאה ממצרים. עדיין לא יצאנו ממצרים. הוציאנו ממצרים, עשה בהם שפטים במצרים, עשה באלוהיהם, הרג את בחוריהם, זה הכל עוסק במצרים, נתן לנו את ממונם. עכשיו החמישייה השנייה, קרא לנו את הים, אתם שמים לב איפה אנחנו כבר נמצאים? אנחנו כבר במדבר, נכון? כבר יצאנו ממצרים. העבירנו בתוכו בחורבה, שיקת צרינו בתוכו, סיפק צורכינו במדבר 40 שנה, והאכילנו את המן. אנחנו כבר במדבר, ומה שקורה לנו במדבר, באופן ניסי מופיע פה. ניסים שמתרחשים במדבר. עכשיו לחמישייה השלישית. ונתן לנו את השבת. עכשיו דברים שהם בעצם... המצוות האלוקיות שניתנות לנו כעם ישראל. וקרבנו לפני הר סיני, ונתן לנו את התורה, והכניסנו לארץ ישראל, ובנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו. אגב, באותו מנהג שמופיע בהלכה להגיד בשבת הגדול את ההגדה, אומרים עד כאן. המהר"ל מפראג, מנתח את 15 המעלות האלה וקובע שתי קביעות שהייתי רוצה לפתוח בהן. הראשונה היא, שלוש קביעות אולי, הראשונה היא שמעלות פירושו מדרגות. ומדרגות זה שלכל מדרגה יש משמעות בפני עצמה, אבל אני אבין אותם רק כשאני אראה אותן כולם ביחד. אבל יש לכל מדרגה משמעות, זה לא רק מספר שבחים. אנחנו עכשיו משבחים את השם על X פעולות שנעשו, אלא כל פעולה מובילה אותי שלב קדימה. הדבר השני הוא שיש למספר הזה משמעות. הדבר השלישי הוא שיש לחלוקה הזו שחילקנו לשלושה חלקים גם כן משמעות. נראה את זה מהיר. במקור 4 מדבר המהר"ל על שני הדברים הראשונים שאמרתי. כמה מעלות טובות? קראם מעלות טובות. כי כל אחת ואחת מעלה נוספת. כמו המעלות שכל אחת ואחת גבוה יותר מן הראשונה. כך היו אלו המעלות כל אחת ואחת תוספת מעלה ומדרגה. עד שהגיעו אל תכלית המדרגה האחרונה, שהיא ובנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו. אגב, אנחנו בסיום ספר שמות השבת. ספר שמות בנוי גם הוא משלושת החלקים האלו באותה מידה. הוא בנוי מההוציאנו ממצרים, ואחר כך הוא בנוי מההליכה במדבר והניסים של המדבר, והסיום שלו זה בנה לנו את בית הבחירה, במקרה של ספר שמות, בניין המשכן. והכל יחד זה יציאת מצרים. אחרי שהוא קובע את זה, הוא קובע עכשיו של המספר 15 יש משמעות. וכולם הם תתוו מעלות. וחשבון זה, אל תאמר שהיה במקרה כלל. לא הגיעו באופן מקרי כאן ל-15 שבחים. כי החשבון במספר זה שנמצא שהיה מעזרת נשים לעזרת ישראל תתוו מעלות בבית המקדש, היו 15 מעלות, אלה 15 המדרגות שעליהם עמדו ושרו, והם נגד תתוו שירי המעלות שבספר תהילים, והירח שהוא עולה 15 ימים התכלית מילואו, שכל זה ראיה שההתעלות הוא תתוו מעלות ולא יותר. זאת הנחה יסודית מאוד חשובה, אנחנו נכנסים פה קצת לביטויים מהרליים שהתרגלנו אליהם מדי פעם. ההתעלות, כשאתה עוסק בהתעלות, דהיינו בתהליך, וזה פתח המערה, לא עוסקים פה עכשיו בסיפור שבחי המקום, אלא בסדר, בליל סדר שיש בו תהליך. ואנחנו נלמד את התהליך עכשיו כמה שנוכל בתהליך האלוקי שמתרחש אלינו, ואנחנו נלמד אותו בקדש ורחץ בתהליך שאנחנו עוברים בהתעלות. התעלות היא תהליך שסופו מופיע במספר 15. כמו הלבנה מתחילה מסי קוטנה, והיא מתעלה ומתעלה ומתעלה, עד שהיא מגיעה ביום ה-15 למילואה. כך נהג הקדוש ברוך הוא, אומר המהר"ל הלאה. והוא נגד שם יה, שעולה 15 במספר. שם יוד ה', וזה כי בשם יוד ה' ברא בו שני עולמים, העולם הזה והעולם הבא, שנאמר כי ביה השם צור עולמים. ומאחר שבשם הקדוש הזה ברא שני עולמים, תוכל לדעת, תבין, כי המעלות מגיעות עד תתווה ולא יותר. מספר 15 מתאר התעלות תהליכית שעוברת מעלה מעלה כמושג. זה בינתיים קוד, אבל עוד מעט ננסה לפענח אותו. כי בכוח השם הזה ברא הכל, לפיכך עילוי העולם עד 15. ולכך כל עילוי והתעלות הוא עד 15. כי כל עילוי דומה לעילוי העולם. לכן בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 13 למצוות, כל אלה דברים שאתה מקבל. אבל בין 15 לתלמוד. תלמוד הוא התהליך שאתה עובר אותו מעצמך כבר. לכן היו עומדים ישראל בשמחת בית השואבה על המדרגות האלה, על 15 המעלות, והיו אומרים, שהיו מאבותינו שהיו עובדי עבודה זרה, אבל אנחנו אנו ליה ועינינו ליה. יוד ה', אנחנו הולכים בתהליך של התעלות. המהר"ל מסיים, ולכך גם כאן היו תתוו מעלות שהעלה הקדוש ברוך הוא אותם, עד המעלה התתוו שהיא ובנה לנו את בית המקדש, שהרי המקדש קדוש בוודאי במעלה הנבדה. אינני נכנס לעומק הדברים, זה הרי נחסה פה דברים אחרים, אבל אני מבין פה נקודה פשוטה. שכשרוצים לתאר לי תהליך עם מעלות מעלות, ואומרים לי שלכל מעלה יש משמעות, אני צריך לראות שהמעלה האחרונה היא הסי והראשונה היא הפתיחה. הוציאנו ממצרים, עד ובנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו. והאמצע הוא התהליכים שמתרחשים ועוברים, וכשם שהקדוש ברוך הוא עושה כך את בריאת העולם, כך אנחנו אמורים לעשות כך פה. כך מתגלה לנו הטבע, כך מתגלה לנו הלבנה ההולכת ומתעלה עד שהיא מתמלא. עכשיו מגיע המערה לנקודה השלישית, את ה-15 האלו אני מחלק לשלושה חלקים. זה הקוד המתמטי האחרון שאני זורק לאוויר. נקודה מאוד מאוד יסודית. מקור 5, במהר"ל מגבורות השם. וכבר אמרנו לך למעלה, כי כל דבר יש לו התחלת התקרבות, באמצעות התקרבות וסוף. נשמע לא חדש. כמעט כמו כל דבר בצהל שנחלק לשלושה חלקים. וגם פה, אני צריך להבין את זה טוב טוב. התחלת התקרבות ואמצעות התקרבות וסוף. וכל אחד ואחד בפני עצמו. כמו שכל מעלה היא בפני עצמה, כך יש גם כל שליש הוא בפני עצמו. כי אין הדבר כאשר הוא בהתחלה כמו שהוא כאשר כבר הוא באמצע. ואין הדבר כאשר הוא באמצע כמו כאשר הוא בסוף. לכן, יש באילו תתבב מעלות התחלת העילוי מן הפחיתות, ואמצעות העילוי וסוף העילוי. אנחנו רק נגמור את הדברים בקריאה, ואז נראה אותם בעצמנו. חמש הראשונות, הכל ייקרא התחלת העילוי. כי היו כולם ביציאה שהם ההוצאה והשפטים והריגת הבחורים והעשה באלוהיהם ומתינת ממונם. ואז הייתה תכלית היציאה שיצאו מרשות מצרים. אני לא עשיתי כלום, אני פשוט יצאתי מהמציאות המצרית. אני גם לא התעליתי לשום מקום. רק שבתוך המציאות המצרית אני לא יכול להתחיל לזוז. ועדיין אין כאן עילוי, רק שיצאו מרשותם. אם נסתכל על זה יותר לעומק, אז החמישייה הראשונה, אני הייתי בתוך המצריות. אני ממש הייתי בתוך המצריות, איך אנחנו נגיד אחר כך, מאפלה לאורה. זה כמו איזה עובר שנמצא בחושך מוחלט, וצריך לצאת לאיזה אור. גוי מקרב גוי. גב מקרב גב. עם ישראל הלך והתבטל, הלך והתבטל, והגיע לתומעה כזאת של ירידה וירידה וירידה והתבטלות, ובעצם אין לו כבר שום כוח, לא עצמי, לא בא לידי ביטוי, יש לו כוח נצחי גדול שעוד יתגלה בעולם, אבל זה לא בא לידי ביטוי, עושים בו מה שרוצים. ואז אני מתחיל את היציאה. א', הוציאנו ממצרים. אחרי שהוציאנו ממצרים, עשה בהם שפטים. אני יכול לצאת מאיזשהו מקום, אבל זה עוד לא מעיד על זה שאני שולט בו. יצאתי, ברחתי כמו גנב. אבל אם הוא עשה בהם שפטים, זאת אומרת שהמציאות התהפכה, הוא הנמיך אותם. וכשהוא עשה באלוהיהם שפטים, זה כבר שלב הרבה יותר גדול. כשהוא הרג את בחוריהם, הוא בעצם חיסל את הרודנות המצרית, את הרעיון המצרי. כי הבחור המצרי הוא הכוח. איך אמר משה רבינו מיד כשהוא פגש את הקדוש ברוך הוא פגש אותו ואמר לו מה להגיד לפרעה? בני בכורי ישראל, הנה אנוכי הורג את בנך בכורך. החשיבה הזאת של הבחור יש את הכוח. בחור פרעה היושב על כיסאו, הרג את בחוריהם. ונתן לנו את ממונם, זה התהפכות מוחלטת של מה שהיה. לא אנחנו עובדים אותם, אלא הם נתנו לנו את ממונם. כל זה קורה המהר"ל התחלת העילוי. התחלת העילוי היא בעצם מצב שאני עוד לא עושה שום דבר, אבל אני עכשיו מכין את עצמי לאמצעות העילוי. מה קורה באמצעות העילוי? אני ממשיך במקור חמש. זה מושגים עוד פעם בקודים של מהר"ל מפראג, אבל כדאי להיכנס אליהם, הם עמוקים מאוד. ואילו חמש האמצעיות נחשבו אמצע העילוי. מה קורה שם? בואו נסתכל עליהם רגע במקור שתיים. קרא לנו את הים, העבירנו בתוכו בחורבה, ושיקה צרינו בתוכו, שלושת אלה עוסקים בים, סיפק צורכנו במדבר 40 שנה עוסק במדבר, והכילנו את המן עוסק במזון. ונלך לאט. יצאנו ממצרים, ועשה בהם שפטים, והרג את אלוהיהם, והוא יכול להמשיך להוציא אותנו. אבל עכשיו אנחנו עוברים תהליך חדש לגמרי. עם ישראל מגלה בעצם שהקדוש ברוך הוא משגיח על הטבע, ושלעם ישראל יש כוח לא להיגרר אחרי הטבע, אלא לשלוט בו. היו שפטים במצרים. היאור הוקע והיה לדם. אבל גם היאור של מצרים זה עוד לא הים. כאן מתהפך הטבע. הים נקרא. והוא נקרא, ובני ישראל נמצאים במציאות ניסית. ניסית פירושו שכל הטבע מתרומם אל המקום שבו ישראל לא נשלטים על ידי הטבע אלא שולטים בו. אחרי שיצאנו ממצרים אנחנו מגיעים עכשיו לאמצע, לתהליך של החמש האמצעיות, ואנחנו מתחילים לא רק לצאת מהמציאות המצרית, אלא להיות מה שאנחנו, להתחיל לגלות את נצח ישראל בעולם. אחרי שהוא קרא לנו את הים, הוא העבירנו בתוכו בחורבה. כשהים נקרא, הוא השתנות מופלאה של הטבע, אבל אפשר לעבור בים והוא עוד לא נעשה יבשה ממש. אבל כשהים נעשה יבשה זה התהפכות היסודות. המים הופכים ליבשה. אחר כך מגיע הדבר הכי חשוב. שיקת צרינו בתוכו, פירושו, אנחנו לא רוצים להישאר במציאות שהים קרוע. עם ישראל רוצה לחיות במציאות שהטבע חוזר אל עצמו. וגם כשהטבע חוזר אל עצמו, הניסיות נמשכת. ושיקת צרינו בתוכו, תוך כדי החזרה למציאות הטבעית. אבל כל שלושת הדברים האלו המופלאים, יש בהם מינוס אחד. זה אירוע. זאת אפיזודה. שיהיה האירוע ההירואי הגדול ביותר שיהיה בעולם. כל העולם שמע על זה. שמעו עמים ירגזון, חיל אחז או שפלשת, מצוין. אבל זה עוד לא מעיד על יציבות. אבל כשהוא ציפק צורכנו במדבר 40 שנה. 40 שנה זה דור. 40 שנה עקות בדור. 40 שנה זה זמן, אדם עומד על דעתו אחרי 40 שנה. 40 שנה סיפק צורכנו במדבר, זה לא טבעי, זה מנוגד לטבע, זה הפוך מהטבע. והשיא של הכל, והאכילנו את המן. הצורך הראשון של אדם הוא למזון. את המזון הוא מקבל ממשהו שהוא מכיר. תינוק מקבל אותו מאמו, וכשהוא גדל הוא מבקש אותו מהארץ, ובמדבר התגלה שאנחנו מקבלים את המזון מהשמיים. החמישייה הזאת היא בעצם העלייה של עם ישראל למציאות המהותית שלו. הוא מנהל טבע ולא הטבע מנהל אותו. לא הוא. זאת הנקודה המבחינה בינו לבין החלק השלישי. הקדוש ברוך הוא עושה את זה, אבל הוא עושה את זה דרכו. עכשיו אנחנו מגיעים לחלק השלישי. החלק השלישי עוסק בדברים שבהם הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו להתקרב אליו. הראשון היה שהוא נתן לנו את השבת. כשהוא נתן לנו את השבת הוא המשיך את הנס של המן. הוא המשיך את הנס שביום השישי ירד מן פעמיים, הכל נמשך. אבל את השבת אנחנו מקדשים, את השבת אנחנו מרוממים, אנחנו זוכרים את יום השבת לקדישו. וכשאנחנו מקדשים את השבת, אנחנו נותנים לשבת לא רק את המשמעות לעצמה, אלא לכל יום ויום אנחנו נותנים את המשמעות. חשבתי פעם שבאותו... ואותה זמירה יפה ששרים בשבת, יום זה מכובד מכל ימים, כיבוא שבת צור עולמים, זה לא רק איזה פאר שהיום הזה מכובד יותר מכל הימים האחרים, זה לא חוכמה. בעומק אולי הפירוש הוא אחר. היום הזה מכובד מתוך על ידי כל הימים. הוא מכובד מכל הימים כאשר אתה זוכר שהיום יום ראשון בשבת ושני בשבת ושלישי בשבת ורביעי בשבת. ואתה הופך את כל השבוע להכנה לשבת הזאת, משם היום הזה נהיה מכובד. כשהוא נתן לנו את השבת, הוא התחיל את הקשר הזה של עם עם הקדוש ברוך. זה לא רק תגלית שיש כאן עם שהוא נצחי, אבל הוא לא מודע לזה. עכשיו המודעות מתחילה. לכן מיד כשנכנס את השבת, אני מקדש את השבת, אבל הדבר הראשון שאני אומר, זה זכר ליציאת מצרים. כיוון ובחרת. ואותנו קידשת. כך אני אומר בקדש של ליל הסדר, וכך אני אומר בקידוש של שבת, כי אני מתחיל את הכל. אחרי שהוא נתן לנו את השבת, הוא קרבנו לפני הר סיני, ואחר כך הוא נתן לנו את התורה, ואחר כך הוא הכניסנו לארץ ישראל, ואחר כך הוא בנה לנו את בית המקדש לחפר על כל אבונותינו, הולך ומתקרב, הולך ומתקרב, עד שמתאחד עם השכינה כמה שהוא יכול. החלוקה הזו לשלושה חלקים, לפני שאני חוזר לקדש רוחת, לעניות דעתי נעמיק בה, היא ההסבר לעוד שלושה חלקים אחרונים שנמצאים באגדה. פעם עסקנו בזה בהקשר אחר. גם רבי יהודה היה נותן סימנים באגדה. הוא החליט לקחת את 10 המכות ולחלק אותם לשלושה חלקים. ומי שיעמיק יגלה ששלושת החלקים בנויים על אותו דבר. איך אמרנו שזה 15 המעלות? ב-15 המעלות החלק הראשון הוא שאנחנו לא כפופים למצרים. החלק השני הוא שישראל שולטים בטבע. החלק השלישי הוא שישראל קשורים לקדוש ברוך הוא. בואו נראה את שלושת החלקים של דצה חדש באחר. מה הוא רצה רבי יהודה כשהוא נתן סימנים? הוא רצה לעזור לנו לזכור את 10 המכות? אני עשיתי יותר מפעם אחת בדיקה, ילדים זוכרים הרבה יותר בקלות את 10 המכות מאשר את הסימן של ביצה חדש באחר. בדוק. לא בדקתי את זה מתמטית, אבל במקרים שבדקתי, ברוב המקרים כך זה יוצא. מה הוא הרוויח? נתן לנו שלושה סימנים, אין בזה לא חרור, זה לא מסודר בכלל. וחילק את זה. בסדר, זה יוצא חלוקה יפה. הוא חילק את זה בדיוק לפי החלוקה שלנו. מי שיסתכל טוב על ביצה חדש באחר, יבין שמה שרבי יהודה רצה לעשות לנו עכשיו זה להעביר אותנו את ההתעלות של ליל הסדר. בואו נראה אותה לפי השלבים שלו. נראה אותה מהיר ואז נחזור, כי אני רוצה להגיע לקדש ברוחת, זה העיקר. פרוע הרשע, כשפגש אותו משה רבינו בהתחלה, דחה את בקשת שחרור העם משלושה טעמים. הוא הראשון שחילק כל דבר לשלושה חלקים. הוא הגדיר את זה מפורש לפנינו במקור 7, ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה, כה אמר השם אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. ענה להם פרעה. הוא לא אמר לא. הוא ענה תשובה פעם אחרונה וראשונה פילוסופית. כי חוץ מהפעם הזאת הוא מאוד מזלזל בפילוסופיה שלהם. הוא אומר, נרפים אתם נרפים, לכן אתם אומרים לך נזבחה, תכבד העבודה על האנשים ועל ישעו בדברי שקר. הוא מזלזל מאוד, תעבדו, תעבדו, העבודה תחייך. כאן הוא לרגע אחד מתפתה ונותן את האידיאולוגיה שלו. ויאמר פרעה, מי השם אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? מה אתם אומרים? שהשם אמר לכם לשלח את ישראל? מי זה? זו שאלה יפה. לא ידעתי את השם. טוב, את זה כבר אמרת. לא. למי שיודע עברית, מי השם? ולא ידעתי את השם, זה שני דברים אחרים לגמרי. א', אני רוצה לדעת פילוסופית מזה. אין אחד כזה, כי אני אלוה, אני פרעה, אני התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו, אני אלוהי מצרים. אין דבר כזה. שני, גם אם יש איזשהו כוח, כי אני יכול לקבל את זה שיש בעולם כוח, זה לא כל כך קשה לי. יש כל מיני כוחות. יש כאן עובדי עבודה זרה במצרים, יש כאן חרטומים, יש כאן מחשפים. אני מוכן לקבל שיש כוח. אבל אני לא מוכן לקבל את זה שיש קשר בין הכוח הזה לביני. לדעת במקרא זה תמיד להיות מחובר, להיות קשור, והאדם ידע את חווה אשתו. עם ישראל מתפלל במצרים, ואיך כתוב? וידע אלוהים. הידע זה לא הוא ידע שהם סובלים, אלא הוא אהב אותם, הוא החליט לשחרר אותם. הקדוש ברוך הוא בא אל אברהם ומחליט לגלות לו על מה שהוא עושה בסדום, כי ידעתיו. הוא קשור אליו, הוא יודע את כל באי עולם, אבל אותו הוא יודע. אז א', מי השם? ב', לא ידעתי את השם. כלומר, גם אם אקבל את זה שיש השם, אין מבחינתי משגיח. ג', וגם את ישראל לא השולח. מסביר רש"י, וגם את ישראל לא השולח, גם אם אתם תגידו לי שיש השם. גם אם תשכנעו אותי שהוא משגיח, מי אמר שיש לו עם? מה זה פתאום בא? אתם באתם בהנחת יסוד בפסוק הקודם, זה שיחה מרתקת. כה אמר השם אלוהי ישראל. הגזמתם. זה עמדת פתיחה לדיון. מי השם? השם. אלוקי מישהו, זאת אומרת שהוא משגיח. לא ידעתי את השם. עזבו אלוקי ישראל, אלוקי לא יודע מה. אין דבר כזה. חוץ מזה, מה הקשר בכלל? מה זה ישראל? מה פירוש? יש, נניח אני אגל אז מה? מי החליט שזה עם ישראל? אם זה עם ישראל, אלה העבדים הנרצעים פה, יכול להיות שפעם הוא בחר בכם, עזב מזמן. וגם את ישראל לא אשלח. יפה. בא רבי יהודה ואומר, בוא אני אעזור לכם לראות איך 10 המכות הם 3 תשובות ל3 השאלות. פעם ראינו את זה באריכות רבה, והפעם אני רוצה לראות את זה בקיצור רב מאוד ובנקודות ספציפיות כדי להתחבר למה שאנחנו רוצים. לשלושת החלקים, לרעיון שלושת החלקים של הסדר. מה הייתה השאלה הראשונה? מי השם? בוא נראה את דצח. בדצח, במרבית התמיהה, אין למשה רבינו שום מגמה בכלל שפרו אפילו יחשוב על לשחרר את ישראל. לא רק שלא יחשוב, הוא בכלל רוצה רק לדבר איתו רק על דבר אחד. אתה יודע מה זה השם? זה מישהו שיש לו כוח. כמה כוח? במכה השנייה תראה יותר כוח ממך. כמה עוד? במכה השלישית תראה שלא תבין את הכוח. אבל זהו, אתה לא תשנה את דעתך ולא את עמדותיך. 3 המכות הראשונות זה ממש קורס אקדמאי בהכרת האלוקים. בוא נעשה לך את זה. 8. זה אחד מהפסוקים בדם. אנחנו נראה את זה בקיצור. כה אמר השם. אגב, אתם שמים לב? לא כה אמר השם אלוהי ישראל. כה אמר השם. בוא תכיר כללית. אל תתרגז יותר. אמרנו לך בכוונה, אתה צודק, אתה אומר באמת לא יפה, מה אנחנו באים השם אלוקי ישראל, שלח את עמי, יעבדו, כמה נקודות הנחה יש לכם פה בעניין. 100%. בוא. כה אמר השם, בזאת תדע, כי אני השם. הבנתם את המגמה? זה הכל. בזאת תדע, כי אני השם. איך? הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאור ונהפכו לדם. דיברנו המון פעמים. אותו היאור שבו אתה רואה את הדמות של עצמך, פתאום אתה תהיה דם. ביאור הזה אתה רק תדע שאני השם, יש לי כוח. מקור 9 מוסיף עוד קצת. לא רק יש לי כוח, אלא יש לי כוח, והוא לא כוח כללי, אלא הוא כוח שאפשר להשתמש בו בעיתויים מסוימים. כשרבינו קורא מהר מהר, פרעה להבדיל, קורא מהר מהר למשה ואומר, תעיפו את הצפרדעים מפה. ואז משה אומר לו, אין בעיות. התפאר עליי, אבל תגיד לי מתי בדיוק אתה רוצה שזה יהיה. אם אפשר, תבקש זמן, כי זה הולך לפי בקשות. רק תגיד זמן ואני נותן לך. זאת אומרת, לכוח הזה יש טיימר. התפאר עליי. למתי? אני אומר למחר. מקור 9. אני אומר כדברך, למען תדע כי אין כהשם, תוספת מילה, אלוקינו. כלומר, אפשר לפנות אליו ולבקש לפי הזמן. סדר את השעון. ושרו הצפרדעים, רק ביאור, זה גם קשור למקומות מסוימים. אני יכול להראות לך את זה שהשם פועל בזמן מסוים, במקום אחד כן, במקום אחד לא. בבתיך ובעמך זה לא יהיה. ביאור זה כן יישאר. טוב. אחר כך אומרים לכינים. ובכינים מגיעים החרטומים למסקנה מרתקת. ויעשו כן החרטומים בלתיהם להוציא את הכינים, ולא יכולו. ומעבר לזה גם פה יש מעלות, שלא ניכנס, הדברים ברורים. הדם זאת מכה שנמצאת ביאור למטה. ואז עולים קצת 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 לצפרדע שנמצאת במים, אבל היא גם קופצת אל היבשה. ואז מגיעים אל הכינים, שכבר נמצאים יותר גבוה. עוד מעט נמשיך. ויעשו כן החרטומים בלטיהם להוציא את הכינים ולא יכולו, ותהי הכינם באדם ובבהמה. ויאמרו החרטומים אל פרעו, אצבע אלוהים היא. ויחזק לב פרעו ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם. אתם אגב זוכרים, זה אותו דבר משונה, שתמיד הוא נראה מוזר. רבי יוסי הגלילי אומר, כמה לקו במצרים אצבע, ובים כתוב יד, אז זה פי חמש. מה זה כל הכיף הזה של כמה מכות? מה? מופיע שם בפרשנים, שהרי מידה טובה מרובה ממידת פורענות פי 500. כמה שנראה יותר את המכות, הכל יהיה בטובה אחרי זה פי 500. טוב, זה נחמד בשביל... ההבדל בין אצבע ליד הוא הבדל מאוד מהותי. אצבע זו התייחסות פרטית. אצבע אחת. יד זו התייחסות כוללת. בים ראו ישראל את מצרים מת על שפת הים. הם ראו את הרעיון. ואז הם יכלו לראות את היד הגדולה אשר עשה השם. הם פתאום יצאו מהפרטים אצבע ועוד אצבע ועוד אצבע. הרבה מאוד פעמים אנחנו אומרים, כן, זה באמת נס עצום. טוב, אבל זו אצבע אחת. וגם זה, זה נפלא, עוד אצבע. יש עוד אצבע ועוד אצבע ועוד אצבע. על הים פתאום ראתה שפחה מה שלא ראה יחזקאל, כי מה שהנביא רואה זה את היד ולא אצבע. הכוח לראות מכלול, זה הכוח לראות את הדברים ביחד. החרטומים הגיעו פה למדרגה של אצבע אלוקים. זה יפה. זו תשובה לשאלה מי השם. עכשיו מגיעים ללא ידעתי את השם. והמגמה הזאת שהשם יהיה קשור אלינו היא המגמה הכי גדולה. איך במקור 11 אומר הקדוש ברוך הוא למשה, והרא אל אברהם אל יצחק אל יעקב באל שדי ושמי השם לא נודעתי, אני רוצה להיוודע אליכם, להיות קשור, והאדם ידע את חווה אשתו. אז נראה את הערוב, את הדבר ואת השכין. אגב, מבחינת המעלות זה מתחיל לעלות למעלה הלאה. היה לנו את הדם, את הצפרדע, את הכינים, בסדר? הכינים כבר מתחילים, אגב, גם מבחינת הקשר עם האדם, אדם מנותק. הצפרדע קופצת מדי פעם, אבל היא לא מתלבשת עליי. הכינים כבר, זה כמעט בלתיין, למרות שזה לא בלתיין, זה אבל קשה לאותי. אבל זה לא אצלי, ממש. עכשיו נראה איך זה ממשיך במכות הבאות. עולים קצת יותר למעלה, הערוב, הדבר, השכין כבר פורח באוויר. אבל בוא נראה מה קורה כאן בעדש. כאן עוברים לשאלה השנייה של פרעה לא ידעתי. ובכן הנה, מה קורה בערוב דבר ראשון? בא משה ואומר לפרעה, הנני משלח בך ערוב. ומה עושים המצרים במכה הרביעית? זה פלאי פלאות. והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה לבלתי היות שם ערוב, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. עכשיו יש חלוקה בין מי שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו לבין מי שהקדוש ברוך הוא רוצה בעונשו. אתה אומר, גם אם יש השם הוא לא משגיח. הנה מופיעה בפעם הראשונה המילה היהודית החשובה הזאת במצרים, והפליתי. אתם לקחתם את ישראל וביטלתם אותם לחלוטין, הפכתם אותם לאבק אדם שהוא עבודה, תת עבודה של מצרים. עכשיו אני חוזר ואומר לכם, אנחנו עם עם הגדרה, אבל אנחנו עם מושגח. כשתרצה לראות איפה הקודש ברוך הוא נמצא, אז זה לא שהוא יכול לעשות דם, או שבעיתוי שנקבע הוא יוציא את הצפרדע, אלא הוא מתגלה בגושן. הנה הוא משגיח על עם. בדבר כבר מתקדמים עוד יותר. בדבר מופיע, נראה את הפסוקים, ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה ודיברת אליו, מקור 13 זה הדבר. כה אמר השם אלוהי העברים שלח את עמי, כי אם אין אתה לשלח ועודך מחזיק בם, הנה יד השם הויה במקנך אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, והפלא השם בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים, ולא ימות מכל לבני ישראל דבר. ואז מתגלה הדבר הבא עוד יותר. שוב יש אפליה בין ישראל לבין מצרים, והפעם פרעה הולך ובודק, ורואה שלא רק באופן כללי בארץ גושן הקדוש ברוך הוא לא עיקר, אלא הוא בודק ורואה, וישם השם מועד לאמור, מחר יעשה השם הדבר הזה בארץ, ויעש השם את הדבר הזה ממחרת, וימות כל מקני מצרים וממקני בני ישראל, לא מת אחד. וישלח פרעה והנה לא מת ממקני ישראל עד אחד. זה דייקנות בהשגחה. זה לא מה שהיה בערוב. השכין, שוב באים החרטומים כמו תמיד במכה השלישית, ואומרים לא רק אצבע אלוקים, אלא יש להם בעיה. מקור 14, ויקחו את פיח הכבשן ויעמדו לפני פרעה ויזרוק אותו משה השמיימה, והיא שכינה והבועות, במי? בהם, אבל לא בו. הוא עומד שם. בו זה לא פוגע. בהם זה פוגע. נו, שואל פרעה את החרטומים, מה עכשיו אתם אומרים? ולא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה מפני השכין, כי היה השכין בחרטומים ובכל מצרים. זה כבר לא צפרדע שקופצת ליד. זה אפילו לא קינים שמאוד מגרדים וקשה להוציא. זה כבר בתוך האור. זה כבר פנימה. זה כבר הופך להיות חלק ממך. זה מנותק לחלוטין ממשה. שאלת שתי שאלות. שאלה ראשונה הייתה מי השם? שאלה שנייה מה הייתה? לא ידעתי. שתי תשובות. וצח עדש. מה הייתה השאלה השלישית? גם אם אני אדע את השם, מי אמר שיש בעולם דבר כזה שנקרא נצח ישראל? טוב, אז עכשיו הוא בחר בכם ונתן לכם בארץ גושן. אבל מי אמר שככה זה תמיד? הנה בא באחר. באחר זה נפלא. איך אומר לו הקדוש ברוך הוא במקור 17, ואולם בעבור זאת העמדתיך, בעבור הראותך את כוחי, ולמען ספר שמי בכל הארץ, מהמכה הזאת ואילך, אני אגיד את הקוד, מתגלה לפרעה מה שעד עכשיו פרעה לא השתמש בו בכלל. תשמע פרעה אל הקדוש ברוך הוא, אפשר להתפלל. ומי שמתפלל אליו נענה, ולא רק שהקדוש ברוך הוא משגיח, אלא עם ישראל דבק בדביקות האלוקית הזאת, ואם אתה רוצה נתפלל גם בשבילך. הסוף יהיה שכשפרעה ישחרר אותם הוא יגיד, אבל אל תשכחו להתפלל בשבילי. מכות מספר 3 זה שיעור בגם את ישראל. יש בעולם עם לא שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, אלא שהוא עובד את השם. נתן לנו את השבת, קרבנו לפני הר סיני, נתן לנו את התורה, הכניסנו לארץ ישראל, בנה לנו את בית המקדש. יש עם כזה שבו תראה אותו עכשיו. הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאוד, אשר לא היה כמוהו במצרים למן היום היווסדה ועד עתה. ועכשיו בפעם הראשונה כבר במצרים מתחילה התערערות, כי יש כאלה שהם יראים את דבר השם, ולכן הם מכניסים מהר את המקנה הביתה. הנה הפסוק הבא, ירא את דבר השם מעבדי פרעה, הניס את עבדה ואת מקנהו, ואשר לא שם ליבו את דבר השם ויעזוב את עבדה ואת מקנהו בשדה. ושוב יש הבדל בין גושן למצרים, אבל לא מסתפקים בזה הפעם. רק בארץ גושן, אני ממשיך במקור 17 בפסקה השנייה, אשר שם בני ישראל לא היה ברד, וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרון ויאמר עליהם, חטאתי הפעם השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. אוהו, יש עם. אתה עוד לא אומר שאנחנו צדיקים, זה קשה לך. אבל אתה כבר מבין מה, העתירו אל השם. ורב מהיות קולות אלוהים וברד ואשלחה אתכם ולא תוסיפון לעמוד. תתפללו. זה לא היה. הבנת את זה שיש בעולם עם שמתפלל? לא רק שיש השם, א', ושהוא משגיח, ב', אלא שאני יכול להתפלל, ג'. היום אליו משה קצייתי את העיר אפרוס את כפי אל השם, הקולות יחדלו נברד לא יהיה עוד למען תדע כי להשם הארץ, לא כי יש השם ולא כי אין כהשם אלוקינו, ואפילו לא כי אין כהשם בכל הארץ, אלא להשם הארץ ומלואה, זה שלו, ומי שדבק בו זוכה מזה. ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תראון מפני השם אלוקים. הזמן קצר מאוד, אז אני לא אקרא, אבל אבן עזרא מאיר פה הערה עצומה. אבן עזרא אומר שזו הפעם היחידה בתורה שמשה רבינו משתמש בביטוי השם אלוקים. זו הערה מעניינת מאוד של אבן עזרא. אבן עזרא אומר שמשה אומר לפרעה, תשים לב מה אתה. אתה אומר, האתירו אל השם. כי אתה כבר מסוגל להבין שאפשר להתפלל להשם הזה, כי הוא יכול להתהפך לרחמן. ורב נהיות קולות אלוהים. אתה לא מסוגל להבין שהשם הוא האלוקים? ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תראו מפני השם אלוהים. זה אתם לא מסוגלים לקרוא. והאלוקים הזה הוא השם, והשם הוא האלוקים, ואני יכול להתפלל אליו, וזה מה שישראל עושים בעולם. ויצא משה מפרעה את העיר, ויפרוס כפיו אל השם, ויחדלו הקולות, והכל מסתדר. ואחרי הברד בא הארבה, ובהארבה כבר המצרים מתחילים להבין את זה. ויאמרו עבדי פרעה אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש שלח את האנשים ויעבדו את השם אלוהיהם. ויושב את משה ואת אהרון אל פרעה, ועכשיו תראו כל המסע ומתן על הארבה, זה לא האם מתפללים להשם, אלא מי מקבלים סרטיפיקטים לתפילה. ברור שמתפללים, רק שלא מי מתפללים. הדיון על התפילה הסתיים בברד, מספיק, כבר כואב משם. עכשיו רק מי הולך להתפלל? ואז בא משה ואומר לו, טיפש יהודי הוא מתפלל. אם הוא איש ואם הוא אישה ואם הוא זקן ואם הוא נער ואם הוא תינוק ואם הוא תינוקת. אין דבר כזה שאני אתפלל אם יש יהודי אחד שלא מתפלל. אני לא הולך להתפלל לבד. מה זה לבד? לבד פירושו שאחד נשאר. זה נקרא לבד, לבד. אני הולך יחד להתפלל. היו שב את משה ואת אהרון אל פרעה ויאמר עליהם, לכו עבדו את השם אלוהיכם, אין שאלות, רק מי ומי ההולכים? ויאמר משה בנערינו בזקנינו נלך ובנינו בבנותינו בצוננו בבקרנו נלך כי חג השם לנו. אתה לא תופס את העניין של חג השם לנו. אתה לא מבין? החג הזה הוא של השם והשם עושה את החג הזה לנו, ואם אנחנו לא נעשה אותו אין לה השם חג. נשמע כפירה, אתה לא תופס את זה פה. כדי שלהשם יהיה חג אנחנו צריכים לעשות חג. אחרת לא יהיה לו חג. אנחנו נקדש את החודש. ונחליט שחג, ואז יהיה חג. לא יכול לעשות את זה לבד השם שלכם? לא, הוא צריך אותנו. אתה זוכר שאמרת גם את ישראל לא השלח? זה הרי אתה לומד עכשיו, זה הקורס השלישי הכי קשה. ואז הוא אומר, לכו נא הגברים ועבדו את השם. והם לא מוכנים לשמוע, ויגרש אותם את פני פרעה. ואיך הפסוקים האחרונים במקור 18? וימהר פרעה לקרוא למשה ולאהרון ויאמר, חטאתי להשם אלוהיכם ולכם. סליחה, לא הבנתי את נצח ישראל, טעות. לא הבנתי מה זה עם ישראל מבקש סליחה. לא השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. עכשיו הפוך, אני חטאתי להשם אלוהיכם ולכם. ואתה שנה חטאתי אך הפעם ואתירו להשם אלוהיכם. רוצים השם אלוקים, תאתירו להשם אלוהיכם. הבנתי פי בנרבה. תנסו. תעתירו להשם אלוהיכם, ויסר מעלי רק את המוות הזה. ואז מגיעה מכת החושך. ובסוף מכת החושך יש מסקנה נוספת, מקור 19. היקרא פרעה אל משה ויאמר, לכו עבדו את השם כולם. גמרנו, הבנתי, אין מי ומי ההולכים. אבל יש עדיין עוד מסע ומתן, רק צונכם ובקרכם יוצג. ועם ישראל אומר לו, אתה לא תפסת, כשעם ישראל עובד את השם, גם הפרות שלו עובדות את השם. גם הכבשים, גם התרנגולות. אין תרנגול יהודי אחד שלא שותף בעבודת השם. כי זה שלנו. אנחנו גם את הרכוש שלנו מעבידים את השם. לא הבנת? אין אצלנו שום דבר שלא עובד את השם. אנחנו נשאיר אצלך את צוננו ובקרנו. פרסה לא תישאר אצלך. כי כל עוד יש פרסה אחת אצלך, אנחנו לבד. כי עם ישראל עובד את השם עם כל מה שנמצא איתו.
עבדך ועמתך בהמתך הכל למען ינוח. כי אנחנו דביקים באלוקות, אז את הכל אנחנו מדביקים. אי אפשר להשאיר חלק בצד. זה לא פולקלור. זה לא לכו נא הגברים. אתה לא מבין את זה בכלל. את זה הוא לא מסוגל לקלוט. אבל אז באה מכת הבכורות. והיא מגלה שבעצם הוא הבין דבר אחד. יקרא למשה ולאהרון לילה ויומר קומו צאו מתוך עמי גם אתם. גם בני ישראל, לכו עבדו את השם כדברכם, גם צונכם, גם קרכם, קחו כאשר דיברתם, העיקר לכו. ויש עוד דבר אחד חשוב. דירכתם גם אותי, כנראה שתפילה של צדיק זה עובד. אז תשימו עליי פתק. אני אתן לכם את השם עם האמא. תגידו משהו. טוב, זה היה הקורס. את הקורס הזה צריך לעבור בשלושה חלקים. מי השם? לא ידעתי, וגם את ישראל. עכשיו הבנת את זה פרעה. מה שפרעה הבין במצרים, עכשיו צריך לעבור להבדיל אלף אלפי הבדלות עם ישראל עצמו. הוא בעצמו צריך לקלוט, א', מי השם. איך אפשר לקלוט מי השם? צריך לצאת ממצרים. אי אפשר לקלוט את השם במצרים. הללויה, הללו עבדי השם ולא עבדי פרעה. כל עוד יש לך בוס אחר, אין השם. כל עוד לבוס הזה יש איזה אלוה, אין השם. כל עוד אתה שפוט על ידי בחוריו או על ידי ממונו של הבוס הזה, אין השם. לכן כדי שאנחנו נבין את מי השם, תחילת העילוי זה הוציאנו ממצרים, ועשה בהם שפטים, ועשה באלוהיהם, והרג את בחוריהם, ונתן לנו את ממונם. עכשיו אין מצרים? יופי. זה עוד לא אומר שיש השם. זה אומר שפנוי השטח. פיניתם את ההפרעה. בכל אחד יש בעולם מצרים. בכל אדם פרטי יש מצרים. ויש שם בחור וממון, וכל מיני דברים שמפריעים לו. להגיע לשם. עכשיו אתם צריכים לעבור את השלב השני, שלא ידעתי את השם, בוא אני אידע אתכם את השם. תתחילו ותראו. הים נקרא לפניכם. הוא לא רק נקרא לפניכם, אלא הוא מתהפך ליבשה. הוא לא רק מתהפך ליבשה, אלא בעיתוי המדויק הוא מתהפך ליבשה, והוא מתהפך ליבשה בשבילכם, ומשקיע את הצרים שלכם בתוכו. אתם מתחילים לדעת את השם ושהשם יודע אתכם? אתם מבינים את זה? עכשיו תבינו את זה יום יום. 40 שנה במדבר סיפק צורכים. עכשיו זה יגיע אליכם לגוף ממש. כמו להבדיל השכין שהגיע אליהם לגוף ממש. והאכילנו את המן. להיכנס אליכם פנימה לתוך הגוף האוכל האלוקי הזה. בדיוק כמו השכין שלהם שם. קלטתם את המעלות האלה? עכשיו אתם צריכים לדעת שיש ישראל. כן, נכון, זה אתם. אבל אתם צריכים להבין את זה אחרי המכה שחטפתם שם. אחרי הפציעות האלה, אחרי ההתרחקות הזאת מהדביקות האלוקית שלכם. אז בואו נלמד אתכם להתפלל. בואו נלמד אתכם את השבת, להתקרב להר סיני, לקבל את התורה, להיכנס לארץ ישראל, להיכנס לבית המקדש, ולחפר על כל עוונותיהם. זה בדיוק אותו המהלך שהם עברו. ועכשיו אתם צריכים לעבור. כל זה הקדמה. עכשיו דקה אחת על קדש אורחה. כי שם התחלנו. קדש אורחץ בעצם מבקש ממני לעבור את זה באופן אישי. השנה. כל יום. כל ליל סדר. מה שהמצרים היו צריכים לעבור בדצה חדש באחיו, ומתחלק לשלושה חלקים. ועם ישראל צריך לעבור באופן כללי בכמה מעלות טובות למקום עלינו. עכשיו צריך לעבור אני, עם הילד שלי, עם האבא שלי, והגדת לבנך של ארץ. קדש ורחץ, כרפס יחת מגיד. זה נכון שבגלל החרוזים עשו שם חיבורים אחרים. אז מגיד רחצה, מוציא מצה, זה יוצא יותר יפה. אבל מיד תראו שזה לא כך. קדש ורחץ, כרפס יחת מגיד, זה הכל נמצא במצרים. אתה מתאר את הקידוש של יציאת מצרים, ואז אתה רוחץ לקראת הכרפס של השיעבוד, ואתה חוצה את המצה בגלל שזה הלחמה עניה, ואתה מכניס אותה בתוך הפרוסה כמו עני שמשארותם צרורות בסמלותם, ועכשיו אתה מתחיל את המגיד. כשאתה מתחיל את המגיד, אתה עוד לא יצאת ממצרים, אתה בתוך מצרים. יודעים למה מחלקים את ההלל של ליל הסדר לשני חלקים? כתוב בלבוש. כי במגיד אנחנו עוד במצרים, אז מספרים בסוף המגיד, הנה בצאת ישראל ממצרים. זהו, פה עוצרים. רק אחרי השולחן עורך אנחנו נגיע להיות אפשריים לדבר על ההידבקות האלוקית בסוף. עכשיו עוד לא, אנחנו רחוקים. איך אנחנו מזכירים כל שנה מחדש, ותמיד צריך להזכיר את זה שוב, את החתם סופר המופלא הוא, ששואל את השאלה המפורסמת, המפורסמת, למה לא מברכים על סיפור יציאת מצרים? זאת מצוות עשה. ולא מברכים על מצוות סיפור יציאת מצרים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לספר ביציאת מצרים, וציוונו והגדת לבנך, וציוונו זכור את היום הזה. מה, זה לא שווה במצווה הזאת? כל השנה אנחנו מחכים למצווה הזאת. יש המון תשובות. החתם סופר אומר את התשובה הכי עמוקה. הוא מזכיר אותה שוב מפני שזה מסביר את כל הכרפס יחת, את הכל. החתם סופר אומר, תמיד מברכים. ועל מצוות סיפור יציאת מצרים בטח שמברכים. ואיפה מברכים? בסוף. אחרי המגיד. כשאומרים אשר גאלנו וגאל את אבותינו, כן השם אלוהינו יגיענו לרגלים ולמועדים אחרים, ססים ושמחים, ברוך אתה השם גאל ישראל, צריך להתכוון להגיד, אני מברך עכשיו ברכה על הגאולה, על סיפור יציאת מצרים. נהדר, אומר החתם סופר, אבל אם זה כך, אז למה לא יברך את זה בתחילת המגיד, כמו כל ברכה? עונה החתם סופר, עקרונית באמת היה צריך לברך בהתחלה, אבל אי אפשר. יש עוד דבר אחד בעולם, הוא מזכיר, שלא מברכים לפני אלא אחרי. גוי שטובל לגירותו. עכשיו הוא גוי, מותר לו, הכל בסדר. עכשיו הוא טובל, הוא רוצה להיות גר, הוא רוצה להיות יהודי ככל יהודי. הוא צריך לברך על התפילה? מתי? לפני התפילה צריך לברך, נכון? כי מברכים לפני המצווה. אבל לפני התפילה הוא גוי. אז מה הוא יברך אשר קידשנו במצוותיו? לא קידשנו, לא מצוותיו, אז איך הוא יכול לברך? נו, אז אין ברירה, צריך לברך אחרי התפילה. אז היהודים עשו פטנט, שהוא טובל פעם אחת, מברך, ואחרי זה טובל פעם שנייה. סויין, זה כדי להרגיע אותנו. זה לא משנה כלום, הוא כבר טבל, הוא יהודי. צריך לעשות כך, כי כך אמרו, אבל בסדר, אבל זה אחרי התפילה. זה דבר פילי פלאות. אומר החתם סופר, ברור למה הוא צריך לטבול ורק אחרי זה לברך. כי הוא היה גוי, נכון? אז אם הוא גוי, הוא לא יכול לברך, אז הוא יברך שהוא יהיה יהודי. אומר החתם סופר, בסיפור יציאת מצרים, אתה עוד לא הבנת את מה שאנחנו אומרים כל פעם? בסיפור יציאת מצרים זה לא שאתה מתאר משהו שהיה פעם בהיסטוריה. בסיפור יציאת מצרים, אתה עכשיו יוצא ממצרים. הלילה, השנה, היום, בתשס"א, אתה במצרים, אתה לא שמת לב לזה עכשיו בלילה הזה. אתה עכשיו בכל דור ודור רואה את עצמך או לא רואה את עצמך בשיעבוד מצרים. כשהתחלת את המגיד, היית עבד. איך עבד יכול להגיד אשר גאלנו וגאל את אבותינו? לא גאלנו. אתה עוד לא יהודי, אתה עבד. אתה יהודי במצרים. כשתצא משם, תשלים את הברכה שפספסת. כי לא יכולת לברך לפניכם, כי היית עבד. תברך על הגאולה שהתרחשה, מתי? הרגע. רק אחרי שחוזרים על ההקדמה הזאת, אפשר להבין את הקרפס יחד. זה דבר פילי פלאות. מה זה היחד הזה? זה באמת דבר משונה. בא יהודי, לוקח מצה, מוציא אותה מהלחם משנה, מחביא אותה בתוך המפה. זה תרגיל. אז יש עוד דברים שעושים כדי שישאלו התינוקות, אבל אותם רשי לא הכניס בתוך הסימנים. יש כליות ואגוזים ומה נשתנה, אבל זה לא חלק מהסימנים. מה כל כך מהותי ביחס הזה? ואחרי זה אומרים על זה, הלך, מעניה. אתה יושב ספון בביתך, במדינת ישראל, ברוך השם, בארץ ישראל. אתה לא צריך לשמור מצה בתוך הפרוסה ככה, בתוך המפה. אתה מסודר מאוד. אבל תתחיל להתרגל למציאות הזאת של העוני. תרגיש אותה. תרגיש מה זה לקחת ולהחביא. לשמור. איך אנחנו קוראים לזה כשאנחנו עוסקים תמיד במן? שיהיה. שיהיה, שיהיה. שלא יחסר. אתם עשיתם את זה בעצמכם, דרך אגב, כשהייתם בחמישייה השנייה. יצאתם ממצרים, ואני אמרתי לכם, נו, עכשיו אתם כבר בני חורין, ואמרתם, בטח. אז אמרתי לכם, אז אל תשאירו מן למחר שיהיה. נשארתם מן למחר, כי עוד לא הייתם בני חורין. ואמרתי לכם, ביום השישי תקבלו שתיים, אל תלכו לקחת בשבת שיהיה. והלכתם לקחת שיהיה. כי זה תקוע לכם בנפש, העבדותיות הזאת, העניות הזאת. שמור את המצה פה בפנים. זה פילי פלאות, הזכרנו את זה פעם כשעסקנו בצפון, זה דבר מדהים. לי אין ספק שהיחס בא להזכיר לנו את המן. זו הפעם היחידה בשנה שבלחם משנה יש שלוש מצות. האחד בשביל הכורך. לחם משנה תמיד מזכיר לנו את המן. כי הרי ביום השישי היה לחם משנה. לוקחים את המן ומזכירים לעצמנו כמה צריך לעבוד על להשתחרר ולהיות בן חורין ולדעת שהקודש ברוך הוא מנהל את העסק ולא אתה עם הכספת שלך. לא מה שאתה שומר מתחת לסמיכה זה מה שייתן לך מחר בבוקר לחיות. זה קשה. אתם יודעים מה קורה בצפון? בצפון, אחרי שנעבור את החמישייה השנייה, ניכנס כבר לחמישייה השלישית של הדביקות באלוקים, אנחנו נגיע לאפיקומן. לעניות דעתי פירוש המילה אפיקומן הוא מאוד פשוט. כולם דנים מה זה אפיקומן. לי אין ספק. תוציאו את המן שהכבדם. אפיקו את המן. המן ההוא שהכבדתם ביחד, מספיק עם הצחוק הזה. עכשיו אתם השתחררתם. זה מביא הילד לאבא ואומר, אבא, זהו, השתחררנו? הגיע הגאולה כבר. לא שומרים. אוכלים, ויהיה מחר. ומה צריך לעשות עם אפיקומן? לא להשאיר ממנו כלום. וללכת לישון עם הטעם הזה. עד הסוף לגמור. ומה יהיה? הקדוש ברוך הוא יהיה. אתה בן חורין או שאתה עבד? השתחררת או שאתה עוד שם? קדש, אורחץ, קרפס, יחץ, מגיד. אתה גומר את המגיד, אתה במצרים, והנה אתה עכשיו מתחיל לצאת ממצרים. ואז אתה צריך להגיע לחלק השני. ומה היה החלק השני? כמו במן ובמדבר ובים ובשיקה צרינו בתוכו, וכמו אצל פרעו בלא ידעתי את השם, החלק השני הוא שאתה שולט על הטבע. לא רק שהקדוש ברוך הוא מוציא אותך ממצרים, אלא אתה שולט על הטבע. אתם יודעים מה יש בחלק השני? כל החלק השני הוא קצר מאוד. לכן לא ייתכן שהקדש הורחץ בא סך הכל לחלק את האגדה ל-15 חלקים, מה פתאום? כי יש שם רחצה, מוציא, מצא, מרור, קורך, זה 5 דקות. החלק השני זה רגע אחד. כל החלק השני עוסק בדבר אחד. עוד נגיע לשולחן עורך. עוד נאכל. זה החלק המעצבן, שואלים, זה האוכל? עוד לא. אבל עכשיו יש משהו שאין כל השנה. עכשיו אוכלים ומברכים על הזכות לאכול. זה לא נשמע כל כך יהודי לברך על אכילה. אני מבין שיהודי מברך המוציא לחם מן הארץ. אין ברירה, אני מוכרח לאכול, אני הרי צדיק. אז אין ברירה, אז אני מברך המוציא לחם. אבל בליל הסדר אני נמצא במקום אחר לגמרי. רחצה, נוטל ידיים, אבל לא מתחיל לאכול מיד. עכשיו מצה, מרור, קורך. עכשיו מברכים על אכילת מצה ועל אכילת מרור ועל אכילת פסח הלוואי או קורך. תמיד אנחנו מזכירים את זה כמו בגן עדן. עכשיו אתה מקיים מצוות אכילה כמו אכול תאכל. האכילה היא מה שעושה אותך בן אדם. אתה אדם, אתה צריך לאכול, אחרת אתה לא תחיה. ובדרך כלל זה מוריד אותך כל כך למטה. זה עושה אותך כל כך בימי. בלילה הזה אתה שולט ואתה מברך על האכילה. אתה אוכל כל שבת וכל חג, אבל אף פעם אתה לא מברך על האכילה. בעזרת השם, כשנהיה בבית המקדש, שם נברך הרבה על אכילת שלמים ועל אכילת קורבנות. כן, אתה נמצא בתוך זה. אבל לברך על אכילה סתם בעולם הזה? על מצוות אכילה להגיד על אכילת איקס? ואם אתה לא מקיים את זה, אז זה קרת? זה רק בלילה. זה החלק השני. גמרת? עכשיו מגיעים לחלק השלישי והכי חשוב. איך הוא מתחיל בשולחן עורך? אין שם שום דבר. קני דלה. אבל זה החלק הכי חשוב. כי בחלק הכי חשוב הזה, אתה עכשיו נמצא בעולם שבו אתה כבר אחרי החמישייה הראשונה, יצאת ממצרים, כבר הגעת למדרגה שאתה מנהל את הטבע ואת המציאות, ועכשיו אתה אוכל כמו כל השנה, אבל זה אחרת לגמרי. כשאתה גומר את השולחן עורך, אתה הולך ולוקח את הצפון, ומתקן את כל הבעיות שהיו לך ביחד. ואז אתה מברך. זה לא חידוש לברך. כל יום אני מברך ברכת המזון. נכון? אבל תשים לב מה אתה מברך. תמיד אתה מברך. אתה מברך לא על האוכל שאכלת. אתה מברך בהתחלה הזן את העולם כולו. אחר כך אתה מברך על הארץ. נכון? נודה לך על הארץ, על ארץ חמדה טובה ורחבה. אחר כך אתה מברך על ירושלים. אחר כך אתה מברך על בית המקדש. ואני שך הכל אכלתי. אמרנו פעם, יהודי כל יום מברך ולא שם לב. לא כתוב בתורה תברך על המזון. כתוב בתורה ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על מה? על הארץ. אבל אני לא בארץ. לא משנה, תברך עליו. אבל המזון הזה לא ראה את הארץ אף פעם. ואני לא ראיתי אותה אף פעם. אני לא יודע איפה זה. אין דבר. תברך על הארץ. שמעתי פעם רבי חשוב ששאל, אין ברכה על ארץ ישראל. אמר, יש, כל יום בברכת המזון. מברכים על ארץ ישראל. מה זו הברכה על ארץ ישראל? תברך את הקדוש ברוך הוא על הארץ, פירושו, אתה מבין שמה שאתה אוכל, מחובר לזה שהכניסנו לארץ ישראל, אתה מרומם את הארץ, אתה מקיים את הדת האלוקית הזאת, אתה נדבק במה שהקדוש ברוך הוא רצה ממך. אחרי הברך, עכשיו תגיע להלל הגדול. לא לסיפור של מה שהיה במצרים, אלא לסיפור של מה שהולך להיות איתך. נשמת כל חי, הלל הגדול, ברכת השיר, אמרת הלל הגדול, ייכנס לירושלים. הלל נרצה. שלושה חלקים. הראשון שהיה צריך לעבור אותם הוא פרעה. השני שצריך לעבור אותם הוא עם ישראל. הקדש ברוך הוא בא לעזור לי להצליח לעבור אותם באופן אישי. לא בהיסטוריה, אלא כאן ועכשיו, איך אני עולה, מי הוציאנו ממצרים, עד בנה לנו את בית המקדש, מהקדש ועד המרצה, ועובר את הכל עד לאותו המקום שבו כך נראה השבת, מסתיים ספר הגלות והגאולה. ספר שהתחיל שם בשיעבוד, יצאנו בו ממצרים והתגלגלנו בו למדבר, ושם לפעמים שכחנו וניסינו לחזור למצרים כמו ביחד, ומהמדבר התגלגלנו והגענו בסוף 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 אל המשכן, ושוב נפלנו וניסינו לחזור אחורה, עד שהגענו בסוף לבנה לנו את בית המקדש, לכפר לנו על כל עוונותינו. שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, חג שמח וכשר לכולנו.